זמן שהנשמה בקרבי. אתה וראתה, אתה נוכחת בי, אתה נשמה בקרבי. כל זמן שהנשמה נמצאת בתוך הגוף של האדם, אז האדם מתפקד. ברגע שהנשמה עוזבת, אז העיניים לא רואות, והפה לא מדבר, והאוזן לא שומעת, שום דבר, והאדם הופך להיות גוף של בשר. כלומר, זה גם אצל בני אדם, זה גם אצל בעלי חיים. אנחנו רואים את זה בכל היקום. כל דבר בעולם יש לו כוח רוחני שמחיה אותו. על כל צמח וצמח יש מלאך שאומר לו בגל. מה הכוונה? כל עשב ועשב, ככה לשון של חז"ל. כל עשב ועשב יש לו מלאך שמכיר ואומר לו בגל. כלומר, כל דבר בעולם חייב את הכוח הרוחני שמאחוריו, והכוח הרוחני הזה הוא מחיה אותו. הבן אדם יש נפש, נפש בהמית ונפש אלוקית, ויש לו נשמה ויש לו רוח ויש לו חיה ויש לו יחידה, זה כל מיני עוצמות רוחניות שעומדות מאחוריו. לבהמה יש נפש הבהמה היורדת מלמטה לארץ, יש לה נפש, כל אשר בו נפש חיה, והנפש הזו היא מחיה את הבהמה הזאת. כשהנפש הזו עוזבת אותה, אז הבהמה מתה, הופכת חתיכת בשר. כל צמח, כמו שראינו, יש לו מלאך שאומר לו גדל. כל עשב, המלאך הזה מנתק מגע עם העשב, אבל עשב כרמל, יבש, אין לו שום חיות. וזה לא רק אצל בני אדם ולא רק אצל בעלי חיים וצומחים, אלא לכל דבר בעולם, לכל אומה יש את השר שלה. כשאין הקדוש ברוך הוא נפרע מאומה, אלא אם כן נפרע משר שלה תחילה. כלומר, לכל אומה יש את העוצמה הרוחנית הגדולה שם ברקיע, ומהעוצמה הזו האומה מקבלת את כל הכוח שלה. כשהקדוש ברוך הוא רוצה להיפרע מאומה, אז רשת פה למטפל בשר שלה, בכוח הרוחני שבשמיים. ברגע שהשר הזה מטופל, אז האומה הזו אין לה כבר שום כוח. מצרים מת. רבים חז"ל, מה הם ראו? הם ראו את שרו של מצרים מת. ברגע שהם ראו את שרו של מצרים מת, הם גמרנו, הם ידעו שאין יותר מצרים. אז בואו המית את השר של מצרים. את מצרים מת. כשיעקב אבינו מנצח את שרו של עשיו, אז גמרנו. אז עשיו כבר אין לו שום כוח. המלחמה הייתה שם עם השר של עשיו, כלומר עם הכוח הרוחני, עם העוצמה הרוחנית שעומדת מאחוריו. ברגע שהעוצמה הזאת הופלה, כי שרית עם אלוקים ועם אנשים בתוכיו, אז יעקב יקרא שמך, כי עם ישראל, ואתה מקבל את עוצמה אחרת לגמרי, אתה כבר נקרא ישראל, אתה כבר לא נקרא יעקב. כלומר, יש כאן מסר אחד גדול. המסר הזה, ואתה רואה משהו, זה לא הוא, זה המשהו הרוחני שעומד מאחוריו. יעקב אבינו רואה מלאכי אלוקים עולים ויורדים בו. מה הוא רואה? הוא רואה את המלאכים שעולים ויורדים בו חז"ל, הוא רואה את כל האומות, את תקומתם ונפילתם, עולים ויורדים. כל גוף קורא לו שם בחלום בדיוק. הוא מראה לו בעצם מה שקורה שם, ומה שקורה פה זה רק תוצאה של מה שקורה שם. למה? כי כל דבר תלוי בעוצמה הרוחנית שעומדת מאחוריו. וחכמינו מלמדים אותנו שזה לא רק בבני אדם ולא רק, אלא כל העולמות כולם, יש להם כל אחד מהם עוצמה רוחנית שמעלה וממנה העולם הזה קיים. זה הפרינציפ, זה העיקרון. לכולם יש את אותה נשמה? לא. יש נשמות גדולות, יש נשמות עוד יותר גדולות ועוד יותר עצומות. הנשמה של הגוי זהה לנשמה של היהודים? לא. נשמותיהם של ישראל חצובות מתחת כיסא הכבוד. מגיד דבריו ליעקב, חוקיו ומשפטיו לישראל, לא עשה כן לכל גוי. נאמרו לך, אם אמר לך אדם תורה בגויים, אל תאמין. אין לו את האפשרות לגוי באמת להגיע לעומק כוונת התורה. הוא יכול לצפת, הוא יכול לדקנן, אבל תראה אין לו. אם אמר לך אדם תורה בגויים, אל תאמין. למה? מגיד דבריו ליעקב. חוקיו ומשפטיו לישראל, לא עשה כן לכל גוי. המשפטים בל ידעום. אין להם כוח, מדוע? כי כדי לדעת את התורה, אתה חייב שיהיה לך נשמה שמחברת אותך לקודש ברוך הוא. קודש ברוך הוא ראית בישראל חד. נשמותיהם של ישראל חצובות מתחת כפי הכבוד. סוד נשמת, שורש נשמת ישראל מביא רב חיים ולז'נר, כל ידיע הכוח, המחובר בעצם לאחד מהאותיות של התורה. וכל נשמה של כל ידיע בעצם אות של התורה. דברים עמוקים ונוראים, אבל ככה מבואר. כל יהודי מחובר לאות אחרת שבתורה. ולכן מי שעומד בשעת יציאת נשמה של יהודי, אומר את הגמרא, הוא חייב לקרוא הקריאה, למרות שהוא לא קרוב שלו. הוא רק נמצא שם בשעת הפטירה. על למה זה דומה? לרואה ספר תורה שנשרף. כי נשמה של יהודי זה בעצם אות אחת מהתורה, וכשהוא נמצא בזמן יציאת נשמה, אז זה כאילו שהוא נמצא בזמן שריפת ספר התורה החדשה. ולכן אפילו שהוא לא קרוב שלו ולא משפחה שלו ולא תלמיד שלו, הוא נמצא בזמן יציאת נשמה, הוא חייב לקרוא קריאה. כלומר, יש פה עיקרון אחד פשוט מאוד. העיקרון הוא, מהו הכוח הרוחני שעומד מאחוריו? כשהגר הזה מתגייר, הוא מקבל נשמה חדשה, ולכן הוא יכול ללמוד תורה. להיות לגר שמתגייר כקטן שנולד דמי, אז מעיקר הדין היה מותר לו אפילו להתחתן עם האמא שלו. היה מותר לו להתחתן עם האמא שלו, מקובל, עם אחות שלו. למה? כי הוא מישהו אחר, הוא נשמה חדשה. האמא שלו זה לא אמא שלו, ואבא שלו זה הוא קיבל נשמה אחרת. הוא דרבנן, אסור לו בגלל שלא יאמרו, אותו יגיע היה אסור לו, וכשהוא יגיע לו מותר, אבל מעיקר הדין הוא מישהו אחר. ומישהו אחר מקבל נשמה חדשה. כל פעמים, העיקרון שחשוב לנו, לנושא שלנו, זה לדעת את הקטע הזה. העוצמה של הנשמה שלך היא, של הכוח הרוחני שלך הוא גדול, אבל אתה יותר גדול. הנשמה שלך היא יותר גדולה, אבל אתה עוד יותר גדול. וגם בעם ישראל עצמו יש כל מיני נשמות. לא כולם באותה רמה, לא כולם באותה גובה, לא כולם באותו גודל. אדם שיש לו נשמה יותר גדולה, אז הוא מגיע יותר רחוק. אדם שיש לו נשמה עוד יותר גדולה, מגיע עוד יותר רחוק. כלומר, הכל תלוי בעוצמת הנשמה שיש לך. ברור שהכל תלוי. יש לזה משמעות מאוד גדולה, מהי הנשמה שלך. אחרי שאנחנו יודעים את היסוד הזה, אנחנו יודעים שלא לכל יהודי יש נשמה אחרת. אנחנו מתחילים להבין מה שכתוב בחז"ל שבנו של רבי שמעון בר יוחאי הגיע לגיל בר מצווה, אז כתוב שאבא שלו, רבי שמעון, עשה סעודה לכל החבורה המצומצמת של בני העלייה, תלמידי רבי שמעון בר יוחאי. עשה להם סעודה גדולה והוא אמר להם שעכשיו עומדת להיכנס בבן שלי נשמה מאוד גבוהה. ולכבוד הנשמה הזאת אני עושה את הסעודה הזאת. למה? כי מבואה בספרי הקדמונים, כל בן אדם יש לו את הנשמה שיש לה. הנשמה שהוא קיבל בשעת הלידה שלו. כל אחד מקבל נשמה אחרת, תלוי במצב הרוחני של ההורים, איזה נשמה הם יכולים להוריד לעולם. כשהמצב הרוחני שלהם הוא גבוה, אז הנשמות שיורדות על ידם הן נשמות גבוהות מאוד. אדם נולד, כל אחד קיבל את הנשמה שלו, זהו זה, או שיש אפשרות לקבל תוספת של נשמה. כלומר, לקבל עוצמה רוחנית נוספת, חוץ מזו שנולד את אדם. אדם נולד עם כוח מסוים, זהו זה, או שיש לו אפשרות לקבל משהו נוסף על משהו. לימדו אותנו רבותינו, שיש כל מיני דרכים איך לקבל עוצמות נוספות. זה האדם יכול לגרום לעצמו לקבל כוחות נוספים. כלומר עוצמות רוחניות נוספות. נוסף למה שאדם יכול להביא את עצמו על ידי, כל מיני דרכים, יש גם פעמיים בחיים שלו שהקדוש ברוך הוא מוריד לנשמה גבוהה. כלומר, הקדוש ברוך הוא נותן לו מתנה. נולדת בגיל אפס, כשנולדת. אתה נולד בעצם עוד פעמיים בחיים שלך. פעם אחת ביום שאתה נכנס למצוות, זה לידה חדשה, מגיעה אליו נשמה חדשה, ויש גיל נוסף שבן אדם נולד מחדש, זה בגיל 20. גיל 20 זה בדין של מעלה, לא דנים אותו עד גיל 20, כלומר גיל 20 זה מעבר לשלב אחר בחיים. אדם פעם ראשונה הוא נולד כשהוא נולד, פעם שנייה כשהוא נכנס לעול מצוות בגיל בר מצווה, ופעם שלישית בגיל 20. כשהוא נולד, הוא נולד עם הנשמה שהוא קיבל. בגיל בר מצווה ובגיל 20 מגיעות אליו עוצמות נוראות, מה שאנחנו קוראים נשמה גדולה מאוד. יש ספר של אחד מהתלמידים של רב חיים וולוז'ין, מנוחה נכונה לבני זמיקה. יש ספר הפרדס שנכתב על ידי איש אלוקים מורה שגאון מוילנה, כותב עליו בהסכמה שלו שהוא הרב הדומה למלאך השם צבקות. שני מעריכים מאוד בנושא הזה. בעיקר הדברים הם שבשתי ההזדמנויות האלו, כלומר בלילה של הבר מצווה, אם ילד נכנס לבר מצווה ביום שלישי, אז זה בלילה של יום שני. הלילה שבין יום שני ליום שלישי, ואותו הדבר בגיל 20, נגיד שיום הולדת שלו זה ביום שלישי, אז הלילה של יום שלישי, כלומר הלילה שבין שבין יום שני לשלישי, ליל שלישי. בלילה הזה הקדוש ברוך הוא נותן לאדם נשמה עשירה ענקית גדולה לתת לו כעת, הוא נולד מחדש, יש לך עוצמה חדשה, אבל גם כשבן אדם נולד אז לא תמיד הוא זוכר שהנשמה תהיה בתוכו. דבר בספרים שרק אנשים בודדים זכו שהנשמה תהיה בתוכם. כי אדם שהנשמה בתוכו, אז העוצמה שלו היא גדולה ונורא. המון שרבים לא כתוב זכה שהנשמה תהיה בתוכו. אבל אנשים שלא כל כך טהורים ולא כל כך קדושים, אז הנשמה מחיה אותם אבל מבחוץ, רחוקה מאוד מהם, והיא שולחת להם מצוות שמתקיימו. וכמובן שאינו דומה אדם שהנשמה בתוכו לאדם שהנשמה מחיה אותו ממרחקים. אני הכל מצטט, כל מה שאני אומר זה הכל דברים שמבואר, או בנפש החיים, או בספרים שאמרתי לכם כעת. אדם מקבל בגיל 20 ובגיל 30 הוא מקבל נשמה ענקית, אבל הנשמה הזו בודקת, אני יכולה להישאר אצלך, או שאני בורחת. ומי שמצליח לגרום לנשמה שתישאר אצלו, אז הוא גדל והוא הולך, והוא בעוצמות אחרות לגמרי. מה היא בודקת הנשמה הזו כשהיא מגיעה? אצל מי היא נשארת ואת מי היא עוזרת? כשבן אדם מגיע להתארח אצל מישהו, אז אם מקבלים אותו בסדר פנים יפות, ונותנים לו חדר מרווח, ומיטה נוחה, ואוכל טעים, אז בסדר, למה לא? הוא יישאר כאן, הוא רואה שהוא רצוי. אבל אם כשהוא מגיע להתארח, מקבלים אותו בפנים זעופות, והחדר שהוא מקבל למטה מכל ביקורת, והמיטה שהוא שוכב עליה היא פשוט צבעה, והאוכל שהוא מקבל זה אוכל נוראי, אז הוא יישאר? הוא יישאר? וקיבלתי מרבי אייזיק הלוי, רבי הישיש, כך כותב בעל הפרס בעמוד י"ח. והוא בדוק ומנוסה בלי שמץ ותפלא. מה הוא קיבל מרבו הישיש, רבי אייזיק הלוי? מה הוא קיבל ממנו? הנשמה הזו בוחנת מה המצב הרוחני של הבן אדם. אם המצב הרוחני של הבן אדם הוא רציני, הוא איכותי, הוא גבוה, היא נשארת. אם לא, היא אומרת, אני לא, זה לא המקום שלי, היא עוזרת. ואז בעצם זה לילה קריטי בחיים שלה. אתה מסביר לך לשמר אותה, היא תישאר אצלך, או שהיא נוטשת. זה תלוי בשלושה דברים, הוא אומר. דבר אחד, חטאים עבירות או בלי עבירות. אדם שעמוס בחטאים, מלא בפשעים, אז אני שומע באה ואומרת, הריח כאן הוא נורא, אני לא יכול לשאול. כלומר, אדם צריך לוודא שכשהלילה הזה נכנס, אז הוא מנוקה מהעבירות, הוא חייב לעשות תשובה לפני. ככל שאתה יותר זך, יותר נקי, יותר מצוחצח, אז החדר שאתה מציע לנשמה הוא חדר יותר נהדר, יותר טוב, ואז היא נשארת. זה דבר אחד שהיא בודקת, זה דבר אחד שהיא מסתכלת. האם עבירות או בלי עבירות? דבר שני, מה התוכניות שלך? מה הקבלות שאתה מקבל על עצמך? אם בודקת, אוקיי, אני מוכנה לבוא אליך, אני רוצה להיות אצלך, אני שלחתי ממרום, לעמוד לי מנך, להיות לך לעזר ולהכי שמח, כדי שתוכל לעלות מעלה-מעלה, ככה הוא כותב שם. מעלה-מעלה. אבל, איפה אתה? אם אתה באמת מתכנן, ואתה באמת מחליט שאתה רוצה חיים של קדושה, של טהרה, של עבודת השם, של דביקות במצוות, של מסירות נפש לתורה, זהו, זה פה יושב כי הביטייה, אני יושב את עצמך. אם הוא רואה שהראש של הבן אדם הזה הוא בכלל בשטויות ובאבלים, וכל התוכניות שלו זה עוד פתרי לומר, זה עוד פתרי לומר, זה מה פתאום, זה לא נשארת. היא בורחת, לא טוב לה. שלושה דברים הוא אומר, אדם צריך לעשות בלילה הזה. תשובה, ולתכנן, לקבל את הקבלות. תפילה, להתפעל הקדוש ברוך הוא שיתן לו מתסייעתא דשמיא. הנשמה הזאת מגיעה, העוצמה הרוחנית הנוראה הזאת בודקת, והיא רואה איזה יופי, והאדם הזה נקי מחטא, והאדם הזה עם החלטות רציניות, חזקות, ותראו את התפילה שלו, כך הוא מבקש מהקדוש ברוך הוא באמת סייעתא דשמיא, ושיעזור לו באמת, שיצליח לספוג את הכוח הרוחני הנפלא הזה. כשיש לאדם את שלושת המעלות האלו, הוא נשאר. והאדם שזוכר שהנשמה, שהעוצמה הרוחנית הנוראה הזאת, נשארת בתוכו, אז הוא עומד והוא גדול. זה בעצם המסר. זה פעמיים בחיים. הלילה שנכנסו למצוות, והלילה של גיל 20. אני זוכר כשהחזון איש נפטר, אחיו המבוגר ממנו, רב מאיר, הספיד אותו. הוא עמד וצעק, זך ציקיור תהיה לשמו. 60 שנה, אחי למד תורה לשמה. הוא סיפר את הסיפור. זה היה לילה בר מצווה של החזון איש. לא סעודה ולא מסיבה ולא כלום, הלכו לבית המדרש, להתפלל מהר וללמוד. בדרך כלל החזון איש, ילד קטן, ילד מ-13, וכמה הוא היה הולך לישון בשעה פלונית. והחיב רואה שנער בר מצווה נשאר בבית המדרש, נשאר ונשאר. והנה שהוא נשלה בית המדרש כבר מתרוקן, כל הלומדים כבר חברו הביתה, והילד אחיו עוד נשאר, אומר לו, אתה בא הביתה? אז אחרי זה שאומר לו, לא, אני עוד נשאר פה, אתה יכול ללכת. סקרן אותו מהתוכניות שלו. הוא מספר, יצאתי החוצה, ומהחרקים של הטריס, קצת תבנימה לראות מה אחי עושה. והיה כדאי לי להסתכל, הוא אמר, כי ראיתי שהילד הזה, בן 13, היה ברור לו, שאף אחד כבר אומר, שכולם כבר עזבו את בית המדרש, מספר הרבי גרליץ, ניגש החזון איש הקטן הזה לארון הקודש, פתח אותו, ופרץ בדרכי נורא, ואמר, ריבוני של אלוהים, החלם זכות, אני מבטיח לך, ללמוד כל החיים שלי תורה לשמה. כך היה נראה לילה בר מצווה של החזון איש. פותח את ארון הקודש ומקבל על עצמו, ומבטיח. ואמר קרליץ, כשהוא מספיד אותו, אז הוא צועק, זך ציקיו תהיה לשמוע. כשאני שמעתי את הסיפור הזה, לא הבנתי אותו, הייתי נער. אבל אחרי שראיתי את מה שרבותינו מספרים לנו על הלילות הנוראים האלו, ללילה בר מצווה, הלילה של גיל 20, פתאום קלטתי מה שקורה כאן. כשילד, בלילה של הבר מצווה, אילו ההחלטות שלו ואילו הקבלות שלו, אז זה לא פלא שהנשמה הענקית הזו נשארת איתו. וזה לא פלא שהוא גדל והוא נהיה חזק אישי. הוא ידע מה שהוא עושה. הוא כנראה קיבל את זה מאביו. החזק אישי גם כנבין ונכד לאותו בעל הפרווה. הוא ידע מה שהוא עושה. וכשבן אדם מקבל עליו את הקבלות הגדולות האלו, אז הכוח הרוחני העוצמתי הזה נשאר. גיל בר מצווה כבר עבר. מי שעדיין לא הגיע לגיל 20, שלושה דברים. תשובה, להיות בלי חטא, קבלה, החלטות ותפילה. באותו לילה הגדול. לילה שלא מבזבזים אותה. הרי שככל שהדרגה הרוחנית שלך יותר גבוהה, ככה אתה תעלה יותר מעלה, והעוצמה הרוחנית הזאת תהיה יותר ויותר קרובה אליך, ותגדל ותעלה. יש לנו הזדמנות, בואו ננצל אותה.